אז בואו נתחיל לקראת הפסקה הראשונה שמופיעה פה, זה מאורות התשובה, פרק ה' פסקה ו'. התשובה קדמה לעולם, ולפיכך היא יסוד העולם. שלמותם של החיים היא דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעם העצמי. וכיוון שהטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה, הרי החטא מוכרח הוא מצד זה, ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. וביטול עצם טבעיותם של החיים, כדי שיהיה אדם בלתי חוטא, זה עצמו החטא היותר גדול, וחיפר עליו מאשר חטא על הנפש. על כן, התשובה מתקנת את הקלקול, ומחזירה את העולם ואת החיים למקורו, תודה, דווקא בגילוי יסוד עצמיותם העליון, עולם החירות, ועל שם כך, מכנים שם השם, אלוקים חיים. בסדר? אז זה הפסקה בכללותה. אנחנו נתחיל עם המשפט הראשון, כמו שאמרתי, התשובה קדמה לעולם, ולפיכך יסוד העולם. בסדר? אנחנו נתחיל עם הדבר הזה. מה הכוונה שהתשובה קדמה לעולם? מה אתם אומרות? לא שומעת? רק שם, בסדר? עדי, כן. שהיא הבסיס לעולם. ומבחינה מעשית, מה הכוונה? בסדר? עכשיו, קודם כל, תשובה זה לא בריאה פיזית, נכון? זה בריאה של רעיון. יש כמה דברים שנבראו לפני בריאה, שכתוב עליהם שנבראו לפני בריאת העולם. אנחנו לא הולכים לעסוק כמובן בכולם, אנחנו עוסקים כרגע רק בתשובה. אבל לדוגמה, אחד מהם זה בית המקדש. עכשיו, בית המקדש הוא מהווה משהו רוחני גבוה, אבל במציאות הוא דבר פיזי. אז כשאנחנו אומרים שזה נברא לפני העולם, באמת לא הכוונה שהוא נברא פיזית, שהוא היה קם לפני העולם, אלא באמת הרעיון. הרעיון קדם לעולם, זאת אומרת, כמובן כל דבר שאנחנו ננסה להמחיש את זה מעולם אנושי, אז זה להקטין, כן? אצל הקדוש ברוך הוא זה משהו אחר לגמרי, אבל לפעמים כדי שאנחנו כבני אדם נבין, אז אנחנו מנסים לראות את זה בעיניים אנושיות קצת, כמו שכתוב יד השם, חרא אף השם, בסדר? אין לקדוש ברוך הוא יד, אין לקדוש ברוך הוא אף, אלא באמת הכוונה שהתורה מדברת בלשון שאנחנו נבין. אז גם אני רוצה להדגים את זה מפה, זה כמו שאני הולכת לבנות בית, ואני לא פשוט מביאה את כל החומרים ומתחילה לבנות ומה שיצא יצא, נכון? אני מתכננת ואני מתחילה מהשלב שאני, קודם כל מה אני רוצה מהבית הזה, בסדר? באופן כללי, למה אני רוצה שהוא יתאים לי בחשיבה, ואחר כך אני הולכת גם לאדריכל וכו', שזה יהיה עמיד ושזה יעמוד בחוקים וכו' וכו', ורק אחר כך מתחילים לבנות, יש אפילו עוד הרבה שלבים בדרך, בסדר? אבל קודם כל הרעיון. אז באמת כשכתוב לנו על דברים שהם נבראו לפני העולם, הכוונה שהרעיון שלהם נהגה עוד לפני בריאת העולם, ובאמת כמו שאמרתם, על פי זה העולם אחר כך מתנהל. זאת אומרת, זה כאילו העקרונות, אחר כך יהיו עוד עקרונות, אבל העקרונות הכי בסיסיים שעל פי הם נברא העולם. זאת אומרת שאי אפשר לבוא אחר כך ולהגיד, זה לא קיים, או זה כבר לא מתאים, זה כבר לא ראוי, זה כבר אנחנו כבר... התורה היא גם אחד הדברים שקדמו לעולם, ויש אנשים שאומרים, התורה מאוד מאוד יפה, אבל לימינו היא כבר לא מתאימה. היא הייתה רלוונטית אולי לזמנים אחרים, פרימיטיביים יותר, היא לא מתאימה להיום. זה לא נכון כמובן, אבל גם מבחינת ההיגיון אפילו רק של סדר הבריאה, זה לא הגיוני. כי התורה קדמה לעולם, זאת אומרת שהעולם נברא על פיה, בהתאם לה, בסדר? אז אני חוזרת לנושא התשובה, התשובה היא משהו שהעולם לא יכול בלעדיו. היא משהו הכרחי שהוא ברעיון והוא גם לא בדיעבד. עוד מעט כשנתקדם קצת עם ההסברים, נבין גם למה זה כל כך חשוב הנקודה הזאת. היא לא בדיעבד, היא לא, בסוגריים אני אומרת, מה לעשות, חטאתי, אז הקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה שאני יכולה לחזור בתשובה. אבל באמת מה, מלכתחילה היה ראוי שאני אחטא? ברור שלא, ברור שלכתחילה אני צריכה להשתדל לא לחטוא, ולהכיר במה הדרך הנכונה והטובה, ומה הדרך הלא טובה, וללכת רק בדרך הנכונה ולא ליפול בה, נכון? אז לפי זה יכולנו לחשוב שהתשובה זה... זה מתנה גדולה מהקדוש ברוך הוא, אבל זה בלית ברירה. זאת אומרת, ברור שלכתחילה היה שלא נחטוא, ובלית ברירה אנחנו חוטאים, אז הנה, יש לנו מתנה של תשובה. וכאן, כשאנחנו לומדות שהתשובה קדמה לעולם, זאת אומרת שהתשובה היא לא בדיעבד. היא לא רק בגלל שנפלנו. עוד מעט נרחיב את המושג תשובה, ואז נבין גם באמת למה זה ככה. בסדר? אבל היא לא בדיעבד. והיא לא איזושהי מתנה שהקדוש ברוך הוא ראה שאנחנו חוטאים, אז הוא אמר, טוב, יאללה, אתם חוטאים, אני אתחשב בכם. במידת הרחמים, ניתן לכם אפשרות לשוב בתשובה. לא, היא קדמה לעולם. זאת אומרת, היא הכרחית לעולם. העולם נברא על פיה, על פי זה שיש דבר כזה שקוראים לו תשובה בעולם, בסדר? ולכתחילה, ממש לא בדיעבד, לכתחילה. בסדר? זה קודם כל, הדבר הזה שהתשובה קדמה לעולם. רעיון התשובה קדם לעולם, זה אומר שהעולם, שזה הכרחי לעולם ושזה לכתחילה, ושהעולם מותאם לנקודה הזאת של של התשובה. עכשיו אני רוצה שנרחיב את המושג תשובה, וממילא זה יעזור לנו להבין את זה. דרך אגב, בהמשך של הפסקה באמת הרב מסביר יותר למה חייב שיהיה תשובה, אבל אני רוצה עוד לפני כן. את מה שאני אומרת, תשימו לב שבצד השמאלי של הדף, יש פה באורים ומקורות לאורות התשובה, למטה כתוב שזה של הרב פילבר. אז אני, יש ספר אורות התשובה עם הסברים של הרב פילבר. אז הדברים שאני הולכת להגיד עכשיו, אני לא הבאתי לכם אותם מצולמים, אבל זה על פי ההקדמה לאורות התשובה של הרב פילבר. בסדר? מה שאני הולכת להגיד עכשיו. אני בטוחה שדיברו איתכם על זה הרבה פעמים, בכל מיני הזדמנויות, מלשון מה זה תשובה? לשוב, לשוב לאן? לא שמעתי. לעצמך, למקוריות, למקום הראשון שלך. אז מה זה המקום הראשון הזה? לאן אני צריך לשוב ולמה אני צריך לשוב? שוב, עולה השאלה. האם רק בגלל שאני אישית, שולמית, חטאתי, נפלתי, לא השתדלתי מספיק, לא עשיתי מה שצריך, ועכשיו אני צריכה לשוב אל המקור הראשון שהוא לפני שחטאתי? האם זה משהו עוד הרבה יותר גדול? כי שוב, אם נניח, בסדר? זה לא אפשרי. גם הרב אומר את זה פה בתוך הפסקה. אין אדם אשר צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אנחנו גם מכירות את זה ממשה רבנו ומעוד מקומות. אבל בואו נניח שאני מצליחה להיות מספיק גדולה ולא לחטוא בכלל. נניח, בסדר? עוד מעט נבין למה זה לא אפשרי, אבל נניח שכן. זה אומר שאני לא צריכה תשובה. כאילו שאני לא זקוקה למושג הזה תשובה. זה לא יכול להיות. גם אם לא חטאתי בכלל, למה זה לא יכול להיות? כי עובדה שהיא קדמה לעולם, עובדה שיש פה איזשהו מושג שהוא לא רק בדיעבד כי אני נפלתי, אלא יש פה משהו הרבה יותר גדול. אז את זה מסביר לנו הרב פילבר בהקדמה לאורות התשובה, שכמו שאמרתי, זה לא מופיע לכן פה בדף. הרב פילבר אומר על פי דברים של הרב קוק, שיש שלוש נפילות שאני הפרט, אני שולמית, נמצאת בהן, בסדר? שכל אחד מאיתנו נמצא בהן. שתי הנפילות הראשונות הן ממש לא תלויות בנו. אחת מהן, אני אסביר את זה עוד מעט יותר בצורה מובנת, אחת מהן היא לא תלויה באף אדם ובשום דבר, היא מעצם בריאת העולם, ככה הקדוש ברוך הוא בראת העולם, עוד שנייה נגיד מהי. השנייה הייתה תלויה באדם הראשון, וזה אומר שזה לא תלוי בנו, זאת אומרת, איך שנולדנו לעולם הזה, היינו כבר בתוך הנפילה הזאת, בידינו לתקן אותה ולהחזיר אותה לקודם חטא אדם הראשון, זה לא פשוט, אבל זה בידינו. אבל שוב, זה לא בידינו שנפלנו, אלא בידי חטא אדם הראשון, והמקום השלישי זה כבר נפילה שבאמת תלויה בי, והיא גם לא ב-100% תלויה בי. ושוב, נסביר עכשיו את כל הנפילות האלה. כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, יש שתי דוגמאות שאני אביא פה, אבל יש עוד דוגמאות בספר בראשית, שמכוחות לנו את הנקודה הזאת. כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, יש את הרעיון של ההחלטה איך יהיה העולם, ויש את הביצוע שלו. בביצוע יש איזושהי נפילה מעצם הרעיון, יש איזושהי ירידה מעצם הרעיון. ככה זה בנוי. שוב, אפשר לתת דוגמאות גם מעצמנו, בסדר? מכל מיני דברים בחיים שלנו. למה פה עוד יותר קשה לתת דוגמאות מהחיים שלנו? כי פה עוד יותר תעלה השאלה, אבל הקדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא בראת העולם. הוא כל יכול, הוא לא כמוני. שאצלי הדברים הם לא מושלמים, זה קדוש ברוך הוא הכל יכול להיות שלם, כל שלם. אז איך זה שיש נפילה? הנפילה היא מעצם הבריאה של העולם הזה. וכאן אנחנו נותנות הגדרה מאוד מאוד חשובה מבחינתי, גם אנחנו נתקל בנקודה הזאת ממש לאורך השנה בהרבה דברים, בנושא של הגאולה, שהקדוש ברוך הוא יכל לברוא אותנו נשמות. בלבד, נכון? עולם של נשמות, כמו שאמור להיות עולם הבא באיזושהי צורה שאנחנו לא בדיוק מבינים ויודעים מה זה, אבל יכול לברוא אותנו נשמות, בלי גוף, בלי גשמיות, בלי יצרים, וממילא בלי נפילות. הרי מאיפה הנפילות שלנו באות? מי זה שאנחנו גשמיים? מי זה שאנחנו בתוך גוף? מי זה שיש לנו יצרים? בסדר, משם הנפילות. יכול לברוא אותנו שלא. יכול לברוא אותנו נשמות שנהנות מזיו השכינה. בסדר? שיושבות ונהנות מזיו השכינה למעלה. לא בדיעבד בטעות חזר חלילה יצא לקדוש ברוך הוא בני אדם. יכל לברוא אותנו מלאכים. אלא שהקדוש ברוך הוא לכתחיל לברא אותנו בני אדם, לכתחילה יצר את העולם הזה, לכתחילה הוריד אותנו לעולם הזה, אבל זה ירידה. עצם זה שהנשמה יורדת לתוך גוף, יורדת לעולם הזה, עצם הירידה של העולם לעולם הזה, הגשמי, שאנחנו מכירות, זה ירידה. בסדר? זה הירידה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. שוב, זה לכתחילה, עוד מעט נבין למה זה לכתחילה. בסדר? אבל זה לכתחילה וזו המציאות. זאת אומרת שכשאנחנו נבראים פה בני אדם, שוב, תינוק יוצא מרחם אמו, צדיק וישר, לא הספיק לחתור לו כלום, הוא כבר בתוך הירידה הזאת. הוא בעולם הזה. הנשמה שלו ירדה, הנשמה שלו, הנשמה היא הדבר השלם, הגדול, ירדה בתוך גוף, והיא יצאה לעולם הזה. זו נפילה ראשונה. בוא נניח שעד כאן נעצור. מכאן אין יותר נפילות, בסדר? אין נפילה של חטא אדם הראשון, אין נפילות פרטיות שלנו, בסדר? כשהתינוק נולד צדיק, ככה אנחנו נשארים כל חיינו. האם לתינוק הזה, שאחר כך הופך להיות מבוגר, יש מקום לעשות תשובה? מה אתם אומרות לפי מה שאמרנו? לא? מה? שהוא לא חטא, נשאר אותו דבר. מי אומרת כן? למה? יפה, זאת אומרת, בסדר, התינוק הזה ירד לעולם הזה, והוא צריך לחזור לעולם שכולו טוב, שהוא היה בו קודם, אבל לא לחזור, חס וחלילה, חס ושלום, פשוט להתאבד, שנייה, שנייה, נכון, אבל אני אמרתי לפני החטא, לא חס וחלילה להתאבד וככה לחזור, לא, לא, זה לא, לא לזה השם הביא אותנו לפה, אלא לעבוד בעולם הזה, הרי למה הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו בתוך גוף? בעולם הזה, עם יצרים, כדי שאנחנו נקנה את הטוב השלם הזה שהיינו בו קודם, לפני שהנשמה ירדה לעולם, שנקנה את הטוב הגדול הזה בכוחות עצמנו. כי כשאני קונה דבר בכוחות עצמי, הוא הרבה יותר שלי, הוא הרבה יותר שייך לי, הרבה יותר מחובר אליי והרבה יותר גבוה. כי אני קניתי אותו. אם הקדוש ברוך הוא ברא אותי נשמה, זה דבר עצום, אבל הוא עצום שלא בידי. בסדר? זה עוצמה של הקדוש ברוך הוא, זה לא עוצמה שלי. אם הקדוש ברוך הוא נותן לי את האפשרות שאני אקנה את העולם הגדול הזה, את הרוח הגדולה הזאת בכוחות עצמי, כי אני בניתי, כי אני השקעתי, כי אני התאמצתי, כי אני התגברתי, אז הדבר הוא כבר הרבה יותר נעלה, כבר הרבה יותר גדול וכבר הרבה יותר שייך לי. בסדר? הרבה יותר קנוי לי. זה באמת שלי, זה חלק ממני. ולכן קודם כל הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו לעולם הזה. כבני אדם, עם גוף, עם יצרים, אנחנו עוד נרחיב גם קצת את הנקודה הזאת של מה זה יצר בכלל, בסדר? ולכן ממילא, תינוק שבא לעולם ולא חטא בכלל, יש לו מה לעשות תשובה, כי התשובה היא לא רק תיקון החטא, שזה מה שאנחנו מכירות, זה גם תיקון החטא, כן? זה גם זה, בוודאי, אבל זה לא רק תיקון החטא, תיקון החטא זה באמת בדיעבד, כי זה בדיעבד שחטאתי, ברור שעדיף שמלכתחילה שאני לא יחטא. בדיעבד, חטאתי, נפלתי, אז יש לי אפשרות לעשות תשובה. זה תשובה. אבל יש תשובה שהיא גם לשוב למקום היותר גבוה, לא בדיעבד, לא בגלל שנפלתי, לא שתלוי בי, לא שחטאתי. ממילא זה אומר שכל מעשה טוב שאדם עושה בעולם, זה התקדמות של התשובה, הפרטית שלו ושל העולם כולו. בסדר? גם אם אני עושה מעשה טוב, אני לא חטאתי ועכשיו אני מתקנת, אלא אני עושה מעשה טוב, נותנת צדקה, בסדר? מכבדת את ההורים שלי, זה לא משנה מה. כל דבר טוב שאני עושה, זה תשובה. עכשיו, לא, וזה לא רק אם לא כיבדתי קודם את ההורים שלי, ועכשיו אני מכבדת, אז עכשיו אני עושה תשובה. זו בוודאי תשובה. אבל גם אם תמיד כיבדתי אותם, ועוד פעם אני מכבדת אותם, אני עושה תשובה, כי אני מקדמת את העולם. גם מעשים כלליים בעולם, גם אנשים, דרך אגב, לא יהודים, שאין להם כוונה כביכול לשוב בתשובה להתקרב לקדוש ברוך הוא. יש כאלה שגם כן יש להם את זה, אבל נניח אלה שלא. אבל הם עושים דברים טובים בעולם, בין אם בפרטי ובוודאי אם בכללי. בסדר? אנשים שממציאים תרופות. בסדר? המציאו את החשמל. לא משנה מה. זה קידום העולם. זה עושה את העולם יותר טוב. אז ממני זה תשובה. בסדר? והתשובה, באחת הפסקאות הבאות, שאני מקווה שנגיע להם בעזרת השם באחד השיעורים, הרב ממש מדבר על זה, שהתשובה היא דוחפת את העולם קדימה, היא מקדמת את העולם, היא מבשמת את העולם, הוא אומר, בסדר? ולכן כל דחיפה קדימה, כל עשייה טוב, זה לשוב בתשובה, גם אם אין חטאים בכלל, בסדר? אז זה השלב הראשון הזה, שהעולם ירד מעצם ירידתו מהחשיבה לבריאה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, עולם הזה, שאנחנו מכירות אותו, כשהקדוש ברוך הוא יצר אותנו בתוך גוף, בסדר? עם צרכים גשמיים, עם יצרים, בסדר? זה עצמו כבר עכשיו יש לנו עבודה. יש לנו עבודה של תשובה. בסדר? יש לנו שנייה, יש לנו מה לעשות טוב בעולם, יש לנו לאן לקדם את העולם, לאן לשוב. זה המעגל הראשון של הירידה. כן, תזכיר לי רק שם. זה כן לחזור, בגלל שהנשמה במקורה היא המקום הטוב הזה, הגבוה הזה. שכשזה יורד לעולם הזה, זה בכל זאת, עם גוף, עם יצרים, עם וכו'. ולכן זה לחזור. הנשמה במקורה היא המקום העליון הזה. ובמקורה היא הגדולה הזאת. כשאנחנו חוזרים בתשובה, אנחנו בעצם חוזרים לעצמנו. אנחנו לא מפילים על עצמנו משהו שאנחנו לא... לדוגמה, בסדר? כבשה. את לא מצפה ממנה שהיא תתנהג כבן אדם, נכון? מצפה שהיא תתנהג ככבשה, אבל לא כבן אדם. היא לא יכולה להתנהג כבן אדם, ואם תנסי להלביש עליה, להתנהג כמו בן אדם, זה משהו חיצוני, וזה בעצם, ואם תצליחי נגיד, בסדר? יש אילוף כלבים, יש, כל... יש קצת דברים כאלה בגבול, אבל יש. אז את לא מחזירה אותה למקורה, אלא את עוזרת לה לקלוט משהו חדש. אצלנו עם הנשמה, אצל האדם, זה לא ככה. זה לא לקנות לה, נגיד, אני עושה עוד יותר, אתה מרוממת את הנשמה, אני לא קונה משהו חדש שלא היה קיים בנשמה קודם. הנשמה במקורה היא גרעין של הטוב השלם. בסדר? אצל יהודי, אצל כל אדם אצל כל אדם יש צלם אלוקים, אצל יהודי יש חלק אלוקה ממעל, שזה כבר דבר נוסף. וכשיש בי את החלק אלוקה ממעל הזה, זאת אומרת שיש בי את הגרעין הזה, יש כל קוראים לזה הניצוץ וכו', בסדר? כל מיני הגדרות. וכל הטוב קיים שם. אלא שקשה ליישם את זה. והגוף והיצרים וכו', עוד יותר מגבירים את הקושי לעשות את זה. ולכן כשאני עושה את זה, אני בעצם מגלה משהו פנימי שלי, וזה יותר קל. כי אני לא קונה לעצמי משהו חיצוני שלא מותאם לי. אלא אני חוזרת אל מקום שבאמת קיים בי בגרעין. בסדר? שהוא מותאם לי, שהוא חלק ממני. אלא שלהכיר בו ולהוציא אותו מהכוח אל הפועל, זה כבר עבודה. וזה בעצם התשובה. בסדר? אז עד כאן זה המעגל הראשון שהרב פילבר מדבר אליו, עליו. אם יש עוד שאלות על המעגל הראשון הזה? כן, שם. כן. רגע, אז עכשיו אנחנו מגיעים לאדם וחווה. בסדר? זה היה המעגל הראשון. עכשיו המעגל השני של הירידה זה באמת חטא אדם הראשון. שאדם הראשון באמת הדרגה שלו הייתה מאוד 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 גבוהה, לא היה מוות. זה הייתה דרגה של דיבור ישיר עם הקדוש ברוך הוא חופשי, אפילו בלי להתנבא. בסדר? דיבור ישיר. יש הרבה דברים שלומדים על זה, על ההבחנות. הבחנה בין טוב לרע, סליחה, לנו זה הבחנה בין טוב לרע, הבחנה בין אמת לשקר. מה שלא היה טוב זה פשוט היה שקר מוחלט, בסדר? ומה שטוב זה אמת מוחלטת. אצלנו זה טוב ורע, ואז מה שטוב לי, לא טוב לך, זה נתון לדיון יותר, בסדר? ואצלם היה הבחנה בין אמת לשקר, היו באמת בדרגה מאוד מאוד גבוהה, כשבעצם התפקיד שלהם היה כן, להעלות את הנשמה לרום עוד יותר עליון, בסדר? ואז היה את חטא אדם... מה? למה? זה המעגל הראשון... זה כן, כי שוב אני אומרת, החלקיק הזה כביכול של הנשמה, יש לו אין סוף לאן לעלות, וככל שאתה יותר עולה איתו. כן, כן, עולה זה חוזר למקום המקורי, הראשוני, הטוב. זה הלשוב, לשוב זה להתקרב אל השם, לשוב אל השם. השם הוא אין סוף, אז גם הלשוב הוא אין סוף. מה זה בדיוק, איך זה קורה במציאות? אני לא יודעת, אנחנו לא הכל אנחנו מבינים, לא את כל המושגים אנחנו מבינים. להבין בדיוק מה זה הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים להבין בדיוק מה היה קודם חטא אדם הראשון. יש דברים שחז"ל אומרים לנו, יש דברים שכתובים קצת בתורה, יש דברים שחז"ל אומרים לנו, ויש דברים שאנחנו לא יודעים, או אפילו כתובים אנחנו לא מצליחים להבין אותם, כי זה לא מושגים שאנחנו מכירים. בסדר? כשאתה לא חי את המושג, אתה לא באמת מבין. מה זה להסביר לילד שהקדוש ברוך הוא קיים, אבל אין לו גוף ואין לו כלום? את מבינה את זה? אני לא מבינה את זה. אני מבינה שזה כך, אני מבינה שזו המציאות, אבל להגיד שאני מבינה את המציאות? לא. אני לא יודעת מה זה. בסדר? אז אותו דבר, אני לא באמת יודעת מה זה האין סוף הזה, אני יודעת שזה קיים, בסדר? אז גם האדם הראשון, בסדר? זה היה, רציתי מקודם להגיד, וקפצנו הלאה, שבפרשת בראשית יש לפחות שני דברים שאני מביאה אותם עכשיו, יש יותר, שמראים לנו שבעצם היה איזשהו רעיון, ובסופו של דבר בהורדה לעולם הזה, הרעיון קצת השתנה, אני בטוחה שלמדתם את זה ונפגשתם עם זה. אז הדבר הראשון זה לגבי שהקדוש ברוך הוא אומר לאדמה להוציא מה? עץ פרי עושה פרי, נכון? אז אתם מכירות את זה שבעצם כל העץ פרי, בסדר? והאדמה מה עשתה? עץ עושה פרי, ויש על זה הסברים, רש"י מביא את זה ופרשנים מדברים על זה שבעצם זה לא נעשה כדי שהאדם לא יקלקל את הבריאה, אז אם האדם יכול לקלקל, אז למה להביא אותו? כי יכול לקלקל, כל זה מתחבר לכל הדבר הזה שאנחנו לומדות עכשיו. בכל אופן, אבל היה רעיון גבוה, ובירידה למציאות, הרעיון קצת השתנה, קצת פחת, כשאנחנו אמורים להביא את זה למצב שבסוף זה יוכל להיות שיהיה עץ פרי עושה פרי. והרב קורא לזה, אז בעצם אם באמת זה לא יכול להיות בעולם, עץ פרי עושה פרי, אז למה זה נאמר בכלל? זה שלא היה נכתב בתורה, שהיה נכתב בתורה, עץ עושה פרי, כי זו המציאות. יפה שנשאף לשמה, והרב מגדיר את זה חלונות האורה. זאת אומרת, יש חלון שאתה רואה, אתה רואה את החלון הזה? זה האידיאל. כרגע אתה לא יכול, ולכן התחשבנו במציאות הזאת שאתה לא יכול, והמציאות היא אחרת. אבל בסוף, אחרי כל ההתקדמות, לשם אנחנו נגיע. בסדר? אז זה קיים בזה, זה קיים במאורות, שכתוב גם שהיה אור שהקדוש ברוך הוא גנזו לצדיקים לעתיד לבוא. זה קיים בעוד כמה דברים בפרשת בראשית, שבאמת מראים לנו את הנקודה הזאת. אז עד כאן זה הירידה הראשונה, אמרתי, הירידה השנייה זה חטא אדם הראשון. כשאדם הראשון חטא, כל האנושות ירדה מדרגה. בסדר? ולכן פתאום הם זיהו שהם עירומים, לפני כן שהם לא זיהו שהם עירומים, זה פשוט שהמקום היצרי והמקום הגשמי לא היווה, הוא היווה את המקום שהוא צריך להוות. כי הוא קיים בעולם, אנחנו לא רוצים לבטל אותו. דרך אגב, להבדיל מנצרות למשל. נצרות אומרת שהיצרים הם כל כך רעים, שאם אתה יכול עדיף שתהיה נזיר ותתנזר מהיצרים האלה, ואם אתה לא יכול וזה רוב בני אדם, אז במילים פשוטות שלהם, אז תחגוג, כאילו... אין מה לעשות, אז כאילו תיכנע ליצרים האלה. והיהדות ממש לא מסכימה עם זה. הקדוש ברוך הוא ברא לנו יצרים כלכתחילה. יצר זה כוח. זה כוח כשאתה מבטל את היצר הזה, אז גם עובד באלף כוח חשוב מהעולם. כשבטל יצר עבודה זרה, עבד גם חיות בעבודת השם עבדה מהעולם. זה לבטל את הרי, אפשר לבטל, אפשר להגיד לקדוש ברוך, הקדוש ברוך הוא, למה יצרת בכלל את היצרים הקשים האלה? למה יצרת יצר מין? תראו כמה צרות יש בעולם מהדבר הזה. אבל היצר הזה הוא יצר של בנייה בעולם, הוא כוח. השאלה אם את הכוח הזה, אני מפנה אותו לכיוון החיובי, או מפנה אותו לכיוון השלילי. ואם אני אבטל אותו, אז נכון, לא יהיו את הצרות שיש ממנו, אבל גם לא יהיה את הבניין שיש ממנו. ולכן אנחנו לא בעד לבטל את היצרים. אנחנו בעד לרומם אותם למקום הנכון שלהם, ודרך אגב בסוגריים אני אזכיר, זה לא הנושא שלנו, נזיר בתורה, א' לא לכל אחד מותר להיות נזיר, וזה בנסיבות מאוד מסוימות, ונזיר כתוב שהוא צריך להביא קורבן, כשהוא מסיים את ימי נזירותו הוא מביא קורבן, על מה מישהו יודע? שלא נהנה מעולמו של הקדוש ברוך הוא. אתם קולטות? הנאות החיים זה תמיד נשמע לנו הרובד היותר נמוך של החיים, נכון? ליהנות מאוכל טוב, מה זה לעומת... ללמוד ולהתרומם ולהתפלל וכו'. והנזיר מביא על זה קורבן שהוא לא נהנה מעולמו של הקדוש ברוך הוא. יש בזה עניין. ועל זה שהוא היה צריך ללכת לקצה, שלא לתת בכלל מקום ליצר שלו, לא לטוב ולא למוטב. בסדר? הלך התחילה הוא, שכן, שנדע להשתמש באותם יצרים ולרומם אותם למקום הטוב שלהם ולא לתת את המקום השלילי, זה אחד הדברים הכי בסיסיים בהבדל בינינו לבין הנצרות. יש כמובן עוד דברים, אבל זה הנקודה שלנו. בכל אופן, אצל אדם הראשון באמת הייתה לו את ההבחנה הזאת. ולכן דווקא אחרי החטא הוא מזהה שהוא עירום, זאת אומרת שהמקום הזה פתאום מתחיל לתפוס מקום יותר מרכזי בחיים, שלכן צריך לחסות, להתכסות, כדי שזה לא יתפוס מקום מדי מרכזי בחיים ולא ישתלט על דברים אחרים. אבל לפני כן זה מטבעי ככה היה. בסדר? אז כשהאדם הראשון יורד, יש לנו הרבה ירידות, אני הזכרתי פה מעט, אבל יש עוד כמה ירידות, שוב זה לא הנושא שלנו, אז אני לא רוצה להרחיב את זה. וכולנו נמצאים בתוך הירידה הזאת של קודם חטא אדם הראשון, ועלינו מצווה להחזיר את העולם למצב של קודם חטא אדם הראשון. ולכן אם אני חוזרת לתינוק, המסכן, סתם הוא לא באמת מסכן, שרק יצא מרחם אמו כבר בתוך שתי נפילות, בתוך הנפילה מעצם העולם ובתוך הנפילה של חטא אדם הראשון. זאת אומרת ששוב, שגם אם במצב שהוא לא יחטא בכלל, יש לו על מה לעשות תשובה, נכון? והתשובה היא כבר, היא לכתחילה, התשובה הזאת היא עדיין לא תלויה בו, היא כן תלויה בו לעשות את התשובה, אבל היא לא תלויה בו שהוא צריך לעשות את התשובה הזאת, והיא לא בדיעבד, היא לכתחילה. התשובה הראשונה היא בוודאי לכתחילה, התשובה של חטא אדם הראשון אולי לא הייתה לכתחילה, אלא מכורח המציאות שהאדם הראשון חטא, אבל אחרי שזה כבר קרה זה לכתחילה. והירידה השלישית זו כבר הירידה הפרטית שלנו, של כל אחד ואחד, שזה כבר כן תלוי בו, שעד כמה אנחנו נופלים וצריכים לעשות על זה תשובה ולתקן. ופה באמת יש לנו את המתנה העצומה הזאת מהקדוש ברוך הוא שנותן לנו את האפשרות לתקן. אני רק משפט אחד על על המתנה העצומה הזאת. בין בני אדם לא כל כך נותנים את המתנה הזאת. אתם מכירות את זה? שכשאתה רוצה לתקן משהו, הרבה פעמים מזכירים לך, או לא סומכים עליך, לא תמיד באמת מאפשרים לך את התיקון המלא. אם הייתי אומרת עכשיו פה, שאחת הבנות פה הגיעה מבית הכלא, אחרי שהיא ישבה כמה שנים על גניבה, והיא חזרה בתשובה והיא תיקנה את זה. אז בעזרת השם, אני מתארת לעצמי שכל הבנות הצדיקות היו אומרות, ניתן לה הזדמנות. אבל אם אחרותיים היה נעלם פה למישהי משהו, די הגיוני שישר היה עולה לה בראש שאולי זה האי, נכון? למרות שיכול להיות שזה ממש לא האי. יש לנו קושי, וגם בצד הפיזי, סתם אני ככה עם בנות באולפנה, כשאנחנו לומדות את הנקודה הזאת, אני אומרת להם לקמת דף, בסדר? עכשיו תיישרי אותו. כמה שתיישרי אותו, בחיים הוא לא יחזור להיות אותו דף חלק כמו שהיה לפני כן. והקדוש ברוך הוא מאפשר לנו את הדבר הזה. באמת לשוב בתשובה. באמת למחוק את העבר שלנו. באמת דף חלק, חדש אמיתי שלא רואים בו בכלל את הקמטים ולא את המחיקות. באמת נותן לנו את האפשרות הזאת. אפילו יש מאמר מדהים של הרב סולובייצ'יק על התשובה, מדהים, אני ממש ממליצה עליו, שהוא מביא שם שיש כאלה שאומרים שכשאדם שב בתשובה, אז דונות שלו נהפכות לשגגות. בסדר? כל מה שעשיתי, בכוונה פגעתי במישהו, ועכשיו שבתי על זה בתשובה, ביקשתי את סליחתו וביקשתי מהקדוש ברוך הוא וכו'. אז יש כאלה שאומרים, אז עכשיו זה נהפך לי לשגגה. לפני כן זה היה זדון כי עשיתי את זה בכוונה, אז עכשיו זה בטעות, בסדר? הרב סולובייצ'יק מביא דעה, והוא מסביר גם למה, שיש מצב שהזדונות נהפכות לזכויות עד כדי כך. כי אחרי התיקון לפעמים אתה נמצא במקום עוד יותר גבוה משהיית קודם החטא. זה לא אומר שיאללה, אז שווה לחטוא, כן? אבל לפעמים, אחרי שחטאת וחזרת בתשובה, ההבנה שלך את הדברים, ומה זה הנפילה, ומה זה התשובה, וכמה זה חשוב וכולי, היא הרבה יותר גבוהה משהייתה קודם הנפילה, ולכן אתה נמצא במקום עוד יותר גבוה, ולכן הזדונות נהפכות לזכויות. עכשיו, אם בן אדם יגיד, יאללה, אז סבבה, אני אחטא כמה שאני רוצה, במילא, אחרי זה אני אחזור בתשובה, זה יהפך לזכויות, אז כמובן שזה לא עובד, אומר אחטא ואשוב, כן, הרמב״ם אומר את זה, אבל גם מטבע הדברים אפשר להבין, שאז זה לא באמת תשובה מלאה וכולי, ולכן זה לא כך, אבל עד כדי כך, ולכן זה, צריך להכיר בזה שזו מתנה עצומה של הקדוש ברוך הוא שהוא נתן לנו את האפשרות הזאת של התיקון, של החזרה בתשובה הפרטית, בסדר? יוצא, אם אני אסכם את מה שאמרנו עד עכשיו, שאנחנו נמצאים בשלושה מעגלי נפילה, בסדר? אחד זה עצם הירידה לעולם הזה, שתיים זה חטא אדם הראשון, שלוש זה הדברים הפרטיים שלנו, יוצא שגם תיקון חטא שהוא בדיעבד זה תשובה, אבל גם כל מעשה טוב שאני עושה ומקדמת את עצמי או את העולם, וגם כשאני מקדמת את עצמי זה קידום העולם, כל עשייה של טוב זה בעצם תשובה, זה בעצם קידום שלי ושל העולם כולו אל המקום הטוב. יוצא שתשובה היא לכתחילה, יש גם חלק מהתשובה שבדיעבד והיא גם לא לגמרי בדיעבד, קצת אמרנו למה אבל נגיד עוד מעט יותר, בסדר? אבל התשובה של השלב הראשון היא בוודאי לכתחילה ולא בדיעבד. בסדר? היא בוודאי לכתחילה שאנחנו נעשה את הטוב ונקנה את הטוב בכוחות עצמנו. בסדר? עכשיו אני רוצה טיפה באמת להרחיב את הנקודה הזאת של החטאים הפרטיים שלנו, שהם בעצם בדיעבד. אז אני רוצה להסביר למה הם לא לגמרי בדיעבד. וכאן אני חוזרת למה שאמרנו קודם, על כך שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו לכתחילה כבני אדם. ולא כמלאכים, ולא כנשמות, אלא ברא אותנו בתוך גוף, וכמו שאמרתי בנצרות, לעתים גם יש כאלה שטוענים את זה ביהדות, שעדיף כמה שפחות להתייחס לגוף, ולא לתת לגוף את המקום שלו, ולא לתת מקום ליצר וכו'. ושוב, אנחנו אומרים על זה, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שנהיה בלי יצר, שנהיה בלי גוף, הוא היה בורא אותנו כאלה. הוא היה יכול לברוא אותנו כאלה. והוא לא ברא אותנו כאלה. סימן שיש לזה מקום בעולם. אלא מה? יש לזה מקום בדרך הנכונה, באיזון הנכון. בפרשת קדושים, שקראנו לא מזמן, אז רמב"ן אומר על המצווה של קדושים תהיו, שהיא מצווה כללית. ומה הוא אומר על זה? הוא אומר שזה בעצם לפני משורת הדין, אני אגיד יותר מזה, הוא אומר, אל תהיה נבל ברשות התורה. והוא נותן דוגמה, יכול אדם להיות זולל וסובה כל היום, ועדיין להקפיל על תורה ומצוות? כן, נסביר. יכול להיות אדם שמה שהוא עושה כל היום זה יושב במסעדות, בסדר? יושב במסעדות ואוכל, זה מה שהוא עושה כל היום. האם הוא עובר עבירה? יכול להיות שהוא עובר עבירה, אבל מעצם זה שהוא יושב במסעדות כל היום הוא לא עובר עבירה. בוא נניח שהוא מברך לפני ומברך אחרי, ושהוא אוכל רק כשר ובכשרות הכי מהודרת שיש, בסדר? ושהוא יתפלל לפני, ושהכל, הכל על פי התורה. אז בעצם הוא לא עבר שום עבירה, מה הבעיה? מה הבעיה? אני רוצה לשבת כל היום במסעדות ולאכול, יש לי כסף לזה, הכל טוב, למה שאני לא אעשה את זה? על זה אומר הרמב"ן, זה נבל ברשות התורה. כי באמת הקדוש ברוך הוא לא הביא אותי לעולם כדי שזה מה שאני אעשה בו, כל היום יאכל. לפי ההלכה, לפי הכשרות, יברך לפני, יברך אחרי. אלא הביאתי כדי שאני אפעל בעולם דברים קצת יותר משמעותיים וטובים. בסדר? אז מה? אז אסור לי ליהנות מהאוכל בעולם הזה? אסור לי להשקיע בלבשל משהו טעים? אסור לי ליהנות ממשהו טעים? אסור לי להגיש את זה יפה? אסור לי ללכת למסעדה לאכול? בוודאי שכן, כל הדברים האלה מותרים. אלא שזה צריך לתפוס את המקום הנכון שלו בעולם. שזה לא יהיה המרכז, שזה לא יהיה רק על פי זה, אני, טוב לי או לא טוב לי רק על פי זה, שעל פי זה אני מודד את אנשים אחרים, שזה מה שמעסיק ומטריד אותי כל היום, אלא זה צריך להיות במקום שלו, ובמקום שלו הגבוה זה הדברים הגבוהים והגדולים של העולם שאני הולכת ועושה. כוזרי, כשהוא מדבר על חסיד, שאצלו החסיד זה האדם הנעלה, הוא אומר שהאדם הנעלה זה החסיד, באמת עיקר חייו זה התפילה ולימוד התורה וכו'. אבל זה בתנאי, איך הוא מצליח להיות כזה? אם הוא נותן מקום לכל כוח מכוחות החיים שלו. לדוגמה, אוכל. אם אני מאוד רעבה, אז קשה לי להתרכז בשיעור. ככה העולם בנוי, נכון? אם אני מאוד עייפה, אז קשה לי להתרכז בשיעור. אז וואי, בלית ברירה, אין לי ברירה, אני חייבת לישון כמה שעות, אוף, איזה מעצבן, אני אשן. אני חייבת לאכול משהו, אז מהר אני אכניס משהו לא טעים לפה, העיקר כדי שאני לא אתמוטט? לא, לא. אם הקדוש ברוך הוא יצר אותי ככזאת שזקוקה לשינה. שזקוקה לאוכל, אני יכולה לעשות את זה בשמחה ובטוב לבב ובטוב ובנעימות ולישון בנוחות ולאכול דברים שאני אוהבת והם טעימים לי ולהגיש אותם יפה והם בריאים לי וכו'. בסדר? זה לתת מקום לכל כוח מכוחות הנפש ומכוחות החיים. ורבי יהודה הלוי בכוזרי גם באמת מתייחס לכוחות נוספים, לא רק לכוחות הפיזיים שאני חייבת לאכול, גם לצרכים הרגשיים שלי הנפשיים, והם מורכבים מהמון המון דברים. למשל אצל נשים זה יותר, אבל זה אצל כל בני אדם, אנחנו זקוקות לשוחח בינינו. סתם, לא רק לדבר על מה למדנו בשיעור, נכון? אנחנו זקוקות לזה, אנחנו רוצות לקנות בגד יפה, לא משנה מה, כל הדברים האלה, לתת מקום לכל כוח מכוחות החיים. אלא לדעת מה העיקר ומה תפל, אלא לדעת כמה אני נותנת לזה מקום, אלא לדעת שזה לא יהיה העיקר, ולדעת לעשות את זה בטוב. שוב, אם אני רק למשל אוכלת ודואגת רק לעצמי ולא אכפת לי מהרעבים שסביבי, אז פה זה כבר בעיה. בסדר? אם אני לא יכולה לתת להם גם. וכולי. אז יש בזה ענייני הלכה, ויש בזה גם עניינים אחרים. אני צריכה לתת מקום לכל כוח מהכוחות, אבל באיזון. ולכן כשהקדוש ברוך הוא ברא אותי בן אדם עם גוף, עם יצר, זה אומר שיש להם מקום בעולם. ולא רק שיש להם מקום בעולם, שאני יכולה לרומם את זה למקום מאוד גבוה. שהגוף שלי יהיה קדוש, והוא לא יהיה רק איזה משהו שמפריע לי בחיים. שהיצר שלי יהיה יצר של בנייה ושל קדושה, ולא רק משהו שאני צריכה להתגבר עליו, כי הוא עושה רע. ודרך אגב, כל דוגמה של יצר שתיקחו, בסדר, יצר גאווה, יצר כעס, כל יצר שתיקחו, תראו שאתם מוצאות בו את הדבר החיובי, ותראו שאם מבטלים אותו לגמרי, מפסידים גם את המקום החיובי שלו. ולכן אני לא רוצה לבטל אותם. הקדוש ברוך הוא יצר לי אותם. אני רוצה לשלוט בהם. אני רוצה לתת להם את המקום הנכון שלהם, ולא את המקום השלילי שבהם. את המקום הפרופורציונלי שלהם בחיים, בסדר? זה מה שאני רוצה. אבל אני לא רוצה לבטל אותם שהם לא יהיו בכלל. בסדר, שאתה את הרבה דוגמאות, אני לא רוצה להתעכב על זה יותר מדי. ולכן, אם זה לכתחילה שיש לי גוף, וזה לכתחילה שיש לי יצר, אומר רב קוק, הוא מצטט את זה, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, זאת אומרת, עצם זה שיש לי גוף ויש לי יצרים, זה בהכרח אומר שתוך כדי עבודה שלי עליהם אני גם איפול. זה בהכרח אומר. ולכן גם תיקון החטא הפרטי הוא לכתחילה, הוא גם בדיעבד, זה מורכב, בסדר? כי באמת לכתחילה אני צריכה להשתדל שלא ליפול, למנוע את הנפילה לפני, ללמוד על זה, להתאמץ על זה, לעבוד על עצמי, כדי שאני לא איפול. אבל עצם זה שיש לי אפשרות ליפול היא לכתחילה. למה? כי כשאני לא נופלת, או, וזה בזכות עצמי שעבדתי על עצמי, או כשאני נופלת ומתקנת, זה אני קניתי לי את הטוב בכוחות עצמי. וזה טוב הרבה יותר שלם מאשר שאני מקבלת את זה כמתנה מהקדוש ברוך הוא. ולכן הקדוש ברוך הוא יצר אותנו כאלה והוא ידע שניפול. מה, הוא לא ידע שניפול? הוא ידע שניפול, וזה אחד הדברים שבשבילם הוא יצר את התשובה, אבל כמו שאמרנו קודם, זה לא רק בשביל זה. ובשביל זה הוא יצר את האפשרות שאני אוכל לתקן. אם הקדוש ברוך הוא היה יודע שיש ביכולתי לא ליפול, אז הוא גם לא היה נותן לי את אפשרות התשובה. טיפלי, הפסדת, טיפלי מהעולם הזה. אבל כיוון שהוא יודע שעצם זה שהוא נתן לי אפשרות ליפול, עצם זה שהוא יצר אותי בתוך גוף עם יצרים, יש אפשרות שאני איפול, לכן הוא נתן לי גם את האפשרות הזאת של התיקון. ולכן, שוב אני אגיד את זה, כשאני נופלת בחטא ואני צריכה לתקן, אז זה בדיעבד, כי באמת היה ראוי שאני לא איפול, הלכתחילה הוא שאני לא איפול. אבל עצם זה שאני יכולה ליפול ולתקן, זה לכתחילה. זה הקדוש ברוך הוא לקח בחשבון, והוא בכל זאת עשה, הוריד אותנו לעולם הזה. והוא בכל זאת יצר אותנו בתוך גופים יצרים. כדי שאת הטוב אנחנו נקנה בכוחות עצמנו. גם אם בדרך יהיו נפילות. בסדר? אז זה בעצם הרחבה שלנו של מושג התשובה. אם אני חוזרת למשפט הזה, התשובה קדמה לעולם, בסדר? הרעיון של התשובה בכמה רבדים, ולפיכך יסוד העולם. העולם לא יכול להתקיים בלי התשובה. בסדר? עד כאן, אם יש שאלות? אז בואו נתקדם עוד קצת. שלמותם של החיים היא דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעם העצמי. מה זה טבעם העצמי? טבעם העצמי זה מה שאמרנו. זה הגוף, זה היצרים, זה לא נשמות מרחפות באוויר, זה לא מלאכים. בסדר? זה השלמות של החיים. דווקא עם התגלותם על פי טבעם העצמי. למה? למה זה שלמות? שוב, כי בסוף את השלמות אנחנו נקנה בכוחות עצמנו. וכיוון, עכשיו הרב אומר פה את הדברים שאמרתי מקודם על פי זה, כיוון שהטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה, זאת אומרת אם הייתי נותנת לחיים שלי להתנהל רק על פי הטבע, הרבה אנשים משתמשים בזה דרך אגב, הרבה ילדים משתמשים בזה, אבל לצערנו גם אנשים מבוגרים, מה לעשות? זה לא טבעי שאם מישהו יצבן אותי אני אצעק עליו? זה טבעי, בסדר? הרבה אומרים את זה, זה טבעי, ככה אני. או ככה אני נולדתי, או נולדתי במזל זה וזה, אז ככה אני. או ככה חינכו אותי, מה אני אעשה? בבית הספר, או ההורים שלי, זה הדוגמה האישית שראיתי. בסדר? ומשתמשים בדבר הזה, זה טבעי. נכון, זה טבעי. אבל יחד עם הטבעי הזה, שכשמישהו מעצבן אותי, אני צועקת עליו, זה הטבעי שלי, יחד עם זה, יש לי גם בטבע אפשרות לשלוט על זה. ולא לצעוק, למרות שהתעצבנתי. ולפתור את זה בדרכים אחרות, זה קשה, זה עבודה. אבל זה גם טבעי, בסדר? טבעי שמישהו צועק עליי, אני אעיף עליו כיסא. בסדר, לצערנו, זה קורה היום עם דברים כאלה, בסדר? אנשים רבים על חנייה, שולפים סכין, הוא פגע בי, הוא קילל אותי, הוא עצבן אותי, בדיוק הייתי גם עייף, ובדיוק הייתי זה, ובדיוק הייתי זה, טבעי. לא, זה לא טבעי. תעשה את זה, ישימו אותך בכלא, זה לא טבעי. אולי זה טבעי, אבל גם טבעי שתשלוט על זה, בסדר? ולכן הרב אומר פה, כיוון שהטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה. מי פועל דרך אגב בצורה אינסטינקטיבית כזאת, רק על פי הטבע? מה? חיות, בעלי חיים. אני לא אשים בכלא אריה שטרף. אני כן, או לא יגור לידו, או אשים אותו בכלוב כדי להגן על עצמי. אבל לא כעונש אליו, זה הטבע שלו. לא מעמידים למשפט כלב שנשך, נכון? זה הטבע שלו. אלא מה? אנחנו נעשה את כל האמצעים כדי להיזהר שהוא לא ינשך אותנו, כי זה מסוכן. אבל זה הטבע שלו, אני לא מצפה ממנו לשלוט על עצמו. זה הבדל בין אדם לבהמה. אדם יש לו גם כוחות. חלק גדול מהכוחות האינסטינקטיביים שלנו, זה אותם כוחות של בעלי חיים. אלא שההבדל בינינו לבינם שלנו ניתנה גם אפשרות בחירה, לנו ניתן גם כוח לשלוט על זה, בסדר? אז טבעי, אבל יש לי אפשרות לשלוט על זה, בסדר? וזה מה שניתן לי, ולכן אומר הרב, כיוון שהטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה, רק הטבע שאנחנו נבראנו איתו, הרי החטא הוא מוכרח מצד זה, בגלל זה זה אומר שממילא אני אפול, זאת אומרת, כמה שמצווה עליי לשלוט על עצמי, ולכוון את זה למקום טוב, ולעשות רק טוב, ולא ליפול, כיוון שהטבע הוא חזק, תשימו לב שהרב קוק קורא לזה טבע, הוא לא קורא לזה יצרה, כן? הטבע הוא כל כך חזק, אז הגיוני שגם לפעמים, גם אם אני מאוד, אם אני לא משתדלת, אז בכלל הגיוני שאני אפול. אבל גם אם אני מאוד משתדלת, הגיוני שלפעמים יהיו לי גם נפילות. ולכן הוא אומר את זה, שוב, כיוון שהטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה, הרי החטא הוא מוכרח, הוא מצד זה, ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. בסדר? אז זה אומר שיהיו חטאים. עכשיו שוב, אפשר לקחת את זה, טוב, נבראנו כאלה, הקדוש ברוך הוא רוצה שנברא כאלה, יש לנו טבע ששולט בנו, אז נחטא, אז יאללה, נחטא. לא, ממש לא. בידי להפחית את זה כמה שיותר, כמה שפחות לחטוא, ושהחטאים יהיו כמה שיותר קטנים, וכשנפלתי וחטאתי, כן לבוא אל עצמי, לקבל את זה שאני בן אדם, ולא להרוק את עצמי על זה, אבל מצד שני, כן, כן, כן להגיד, זה אחריותי, ואני צריכה לתקן את זה. גם, דרך אגב, גם חוטא בשוגג, הוא לא מקבל עונש כמו חוטא במזיד, אבל הוא צריך להביא קורבן, זה גם עונש, בסדר? ויש עוד אנשים אחרים, למה? כי גם אם זה, עשית את זה בטעות, אתה צריך ללמוד מזה לאבא, להיזהר יותר. שזה לא יקרה, שגם הטעויות לא יקרו. בסדר? צריך להשתדל. אבל כשזה קורה, כי מצד הטבע זה הגיוני שזה יקרה, יש לנו את האפשרות של התשובה.
אפשר שאלה?
כן. הטוב של התשובה את מתכוונת לתיקון החטאים.
כן.
כי אמרנו שיש שני מושגים של תשובה. יש את התשובה של עצם קידום העולם גם אם זה לא חטא, ויש את התיקון החטא. בגלל שאם לא היה את האפשרות של התשובה, כשהייתי בכיתה ט' לימד אותנו מחשבת סגן ראש האולפנה, שאני מאוד מעריצה אותו עד עצם היום הזה, ואני זוכרת את הדברים שהוא לימד אותנו. אז הוא צייר לנו, יש פה טוש ללוח. הנה זה. אני זוכר את הציור הזה מכיתה ת'. אני לא זקנה, אבל אני גם לא סיימתי הרגע את כיתה ת'. הוא צייר לנו ככה. אדם מטבע, מהטבע הגיוני שנחטא, נכון? אז תחטאי חטא אחד, תחטאי אותו עוד פעם, או חטא אחר, תחטאי עוד פעם. די, כבר נהיית מזה בן אדם חס וחלילה רע מאוד, בסדר? פוסלים אותך. זאת אומרת, סתם דוגמה אחרי שלושה חטאים, בסדר? יכול שזה אחרי 30, אבל לא משנה. אז זהו, כבר אין לך מקום בעולם הזה. מבינה, את צריכה ללכת מהעולם הזה. הקדוש ברוך הוא יצר מצב שאת יכולה לחטוא ולמחוק אותו. ולחטוא עוד פעם ועוד פעם, ואז למחוק את זה, כדי לא להגיע למקום הזה של הליפול. למה הוא נתן לנו את האפשרות הזאת? בגלל שאנחנו כן נבראנו בטבע, ובאמת עם גוף ועם יצרים, אז היה יכול להיות מצב שהעולם באמת ייעלם. מאוד מהר. בסדר? כי הטבע, וגם אחרי שאנחנו חוטאים, לפעמים דווקא יש לנו מסור מצפון ואנחנו חוזרים, אבל לפעמים זה גורר אותנו כבר לעוד חטא. ראינו שזה כבר לא כל כך נורא, אולי אפילו נהננו מאותו חטא, בסדר? היה לנו נעים, או לא יודעת מה, אבל אנחנו גוררים את זה לעוד. ואז אין עולם, והקדוש ברוך הוא רצה שיהיה עולם, ורצה שאנחנו נגיע אל הטוב, גם אם בדרך יש לנו נפילות. זה לא פוסל אותנו מלהגיע אל הטוב, ולפעמים אפילו להפך. זה עוזר לנו להבין עד כמה אנחנו צריכים את הטוב, עד כמה הוא טוב, עד כמה שווה לנו לעבוד בשבילו וכו'. גם הנפילות עצמם הם לפעמים אלה שמביאות אותנו. בסדר, אז לפעמים זה אפילו עוזר לנו להתקדם יותר.
אבל כאילו לא היה מספיק שפשוט היה לנו את האפשרות לחזור, כאילו גם בלי בפני עצמו זה משהו גדול. כאילו אם יש לזה שכר כל כך גדול ושל טוב, אז כאילו זה עוד יותר נותן.
תעני את, כי אני חושבת שמה שלי יש לענות גם נמצא אצלך.
כאילו, אני מבינה את
בשכל
שברור שזה
מעלה גדולה,
כאילו זה
הרבה
יותר גדול לא
לחתום.
כאילו,
על
זה צריך להיות
שכר
יותר.
לא ליפול, בכלל. א', זה לא שאין על זה שכר. וברוך השם, כולנו, יש דברים שאנחנו, כל אחד והדברים שלו. יש דברים שלכל אדם, יש את המקומות שבהם הוא לא נופל אף פעם, או כמעט לא נופל. את המקומות שבהם הוא יותר נופל, נכון? כל אחד גם כל דור והדברים שלו, אבל גם כל אדם פרטי. בסדר, יש אדם שדווקא לתת צדקה זורם לו בשיא הזה, אבל משהו אחר הוא נופל בו, ויש אדם שדווקא לתת צדקה, וואו, איזה עבודה קשה זה בשבילו לתת. אז כל אחד זה באמת והנקודות שלו. והעצם זה, אפילו אם לא חטאתי, אבל אני עובדת על זה, אז רק על זה מגיע שכר באמת, על העבודה עצמה, ויש שכר, ואתה מתקדם. אבל אתה צריך לדעת שגם אותן נקודות שבהן אתה כן נופל, גם אותן אתה יכול לתקן, ויש לך זו. מה שאני רציתי להגיד, שאני יכולה להגיד על איפה אני פוגשת את זה, חוץ מבמקומות הפרטיים שלי שאני נופלת, אבל כשיש בעולם, כמו לדוגמה, בסדר, המונס הקבוצתי באילת, בסדר? כשאתה פוגש כאלה דברים, אז לפעמים באמת אני אומרת, די, השם, אז תוציא את היצר הזה מהעולם, תראה, באמת, כאילו, אני מרגישה כאילו, די, זה עושה יותר עמידו, מה קורה? ככה אני מרגישה לפעמים במקומות כאלה של, אבל איזה פחד, פחד מהיצר הזה, לאן הוא מביא את האנשים להיות כאלה חיות אדם, בסדר? אז עדיף שלא יהיה, או להבדיל, בסדר? בדברים כלליים בעולם, שאת עומדת מול, את עומדת על השואה, בסדר? איך בני אדם הגיעו לכזאת רמה של רוע? הרבה יותר גרוע מחיות, להגיד חיות זה לא נכון. איך? איך הקדוש ברוך הוא? ואני זוכרת הרבה פעמים תלמידות שאלות השאלה הזאת, שלומדים כנושא השואה, בסדר? אמרתם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, נכון? איך הוא אפשר שיהיה כזה רע בעולם? הוא יצר את העולם מראש שאפשר שיהיה בו כזה רע? בסדר? התשובה שלי על זה, שוב אני אומר, זה התשובה גם שלך, שאם הקדוש ברוך הוא החליט ככה לעשות, סימן שבאמת זה מה שמביא לטוב היותר מוחלט. לי נראה שהיה עדיף בלי היצר הזה, לפעמים ככה נראה לי. שהיה עדיף בלי היצר הזה, כי תראי כמה רע הוא עושה. אבל אני מסתכלת על העולם דרך אור של מנעול, הכי הרבה. בסדר? ואני רואה טיפה, לא רואה את הכל באופן כללי, ובאמת לאן בסוף זה מביא, ולמה אי אפשר בלי זה. אם הקדוש ברוך הוא ברא כך את העולם, סימן שזו דרך המכונה והטובה. עכשיו, בדברים הקטנים והפרטיים שלי, אני יכולה לראות את זה, למה זה נכון. אחרי שאני מתקנת משהו, ואני מבינה אותו הרבה יותר, ומרגישה שזה קנוי לי וכו', ואותם מקומות שעבדתי עליהם אפילו בלי ליפול. בהסתכלות הכלל העולמית, לפעמים קשה לי להבין את זה, ושוב, גם בדברים הפרטיים שלי, לפעמים קשה לי להבין את זה. בסדר? אני הייתי רוצה שתמיד, לדוגמה, להיות בנחת רוח עם הילדים שלי תמיד, בחיים לא להתעצבן עליהם, באמת, ממש הייתי רוצה. אני לא עומדת בזה, משתדלת לעמוד בזה, אבל לא תמיד, ולפעמים מתעצבנת, ולפעמים יש לי זור מצפון שהגזמת, והתעצבנת מדי, ולמה לא היית רגועה, ולמה... זה, בסדר? ואני הייתי שמחה שהקדוש ברוך הוא היה נותן לי את הרוגע הזה כמתנה, בלי אפשרות להתעצבן אף פעם. ולא, זה לא המצב, המצב הוא שאני צריכה לעבוד על זה. ושהרבה פעמים זה קשה, אני צריכה לעבוד על זה. אם הקדוש ברוך הוא ככה יצר, כנראה שזה באמת מביא לטוב הכי גדול, בסופו של דבר. טוב, אז אנחנו נעצור פה ונמשיך בשבוע הבא בעזרת השם.